שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף זין במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 16 דקות, אנחנו מתחילים בשורה הראשונה בעמוד. סיימנו את הדף הקודם בכמה מימרות ודרשות על אחיתופל, שהוא היה זה שיעץ לאבשלום למרוד בדוד אביו, הוא גם ייעץ לו לבוא על פילגשי אביו ולרדוף אחרי דוד עוד באותו לילה, את זה אבשלום בסוף לא עשה. בכל אופן, כיוון שהזכרנו את מרד אבשלום, הגמרא הולכת עכשיו כמה שנים אחורה ומדברת על אחד הגורמים העיקריים למרד אבשלום, וזה חטא בת שבע. נזכיר בקצרה את הסיפור. בפרק י"א בשמואל ב', דוד הולך על הגג והוא רואה את בת שבע רוחצת על הגג. כתוב שהיא הייתה טובת מראה מאוד, והוא קורא לה ושוכב איתה, והיא נכנסת מזה להיריון. ואז, אולי בשביל לחפות על המעשה, דוד קורא לאוריה החיתי שהיה בעלה של בת שבע, שהוא היה עכשיו באמצע מלחמה בהמון, והוא אומר לו לקחת יומיים מנוחה ולהיות עם אשתו, אבל הוא לא רוצה להיות בבית, כי זה לא מוסרי מבחינת אותו להיות בבית כשכולם נלחמים, ולכן הוא שוכב עם כל העבדים בחוץ. ואז בלית ברירה דוד שולח אותו חזרה למלחמה עם פתק שהוא יביא ליואב, שכתוב שם שישים אותו במקום הכי קשה במלחמה, איפה שברור והוא ואולי גם עוד אנשים ימותו איתו. ויואב באמת שם אותו צמוד לחומה של העיר שעליה עשו מצור, ושם הוא מת. וכשדוד שומע את זה הוא מתחתן עם בת שבע ויולדת לו בן, אבל כתוב בסוף וירא הדבר אשר עשה דוד בני השם. ואז השם שולח לדוד את נתן הנביא שמספר לו סיפור על כבשת הרש, כלומר על השיר שגוזל את הכבשה היחידה האהובה של אדם עני. אז דוד אומר לאיש הגזלן הזה שהוא בן מוות, ואז נתן אומר לדוד, אתה האיש הזה. והוא ממשיך, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניי, את אוריה החיתי הקיטה בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו רקת בחרב בני עמון, ואתה לא תסור חרב מביתך עד עולם. כה אמר השם, הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעיך, ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת. כי אתה עשית בסתר ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. ודוד מיד מתוודה, הוא אומר חטאתי להשם, ונתן אומר לו אל תדאג, השם העביר חטאתך, אתה עצמך לא תמות, אבל הבן שנולד לך הוא ימות והוא באמת מת. ואחר כך מסופר שאמנון אונס את תמר, ואבשלום הורג את אמנון, ואז אבשלום הורד בדוד, ואז אבשלום בא על הפילגשים של דוד, כלומר באמת לא שר החרב מבית דוד, ובאמת באו על אנשים שלו על הגג לפני כולם, שזה בדיוק העונש שנתן הנביא אמר לדוד. אז זה הסיפור בקצרה, ועכשיו בשורה הראשונה בעמוד אנחנו מתחילים עם מדרשים שונים. המדרש הראשון בא לספר איך דוד הגיע למצב הזה של החטא. אומר רב יהודה בשם רב שדוד המלך רצה את הניסיון הזה עם בת שבע. כלומר, הוא בא לקדוש ברוך הוא ואמר, למה אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, ולא אומרים אלוקי דוד? אז אמר לו השם, כי הם הצליחו להתגבר על ניסיונות שונים שהיו להם, ולכה לא היו ניסיונות עדיין. אז אמר דוד, אז תנסה אותי, כמו שהוא אומר בתהילים, בחנני השם ונסני, צורפה חיליותי וליבי. אז אמר לו דוד, בסדר, אני אנסה אותך ואני אפילו יגיד לך במה אני אנסה אותך, אני אנסה אותך במשהו שקשור להריות. ואז עוד באותו ערב דוד המלך הולך על הגג, ועל איזשהו גג סמוך בת שבע עלתה לרחוץ את הראש, והייתה מאחורי סוג של מחיצה או גיגית בשביל שלא יראו אותה. אבל אז הגיע השטן ונדמה כאילו שהוא ציפור, ודוד המלך ירה חץ בציפור, והחץ פגע באותה גיגית או מחיצה ושבר או הסיט אותה, ואז דוד ראה את בת שבע. עכשיו, כמו שאמרנו, דוד ביקש את הניסיון הזה, בכונני השם ונסני צורפה חיליותיי, ואחרי שהוא נכשל בניסיון, אומר דוד בתהילים י' ז', בחנת לבי פקדת הלילה, כלומר, בדקת אותי בלילה, צרפתני כמו שביקשתי בעצם, אבל בל תמצא, כלומר, לא עמדתי בניסיון, והמשך הפסוק, זמותי בל יעבור פי, כלומר, שהלוואי שמישהו היה שם זמם, כלומר, רסן, בתוך הפה שלי, ולא הייתי מבקש את אותו ניסיון. על הסיפור הזה של הציפור, אומר דוד בתהילים י' א', איך תמרו לנפשי, נודי הרחם ציפור. כלומר, אומר דוד, תמחה לי על האבון הזה שלא יאמרו הגויים שציפור קטנה הצליחה להניד, כלומר להזיז, את ההר של עם ישראל, כלומר את המלך. ועכשיו, בשורה השלישית, בשורות הרחבות, יש שתי דרשות של רבא שבאות להצדיק במידה מסוימת את החטא של דוד. אז דבר ראשון, כתוב בתהילים נון א', לך לבדך חטאתי למען תצדק בדובריך. כלומר, אומר דוד המלך, השם לא רצה להביא לי את הניסיון, כי השם חשב שאני עוד לא מוכן, ואני בכל זאת ביקשתי, ובאמת יכולתי לעמוד בניסיון, אבל אם הייתי עומד בניסיון, אז היו אומרים שאני צדקתי והשם כביכול טעה, לכן חטאתי. זה הצדקה ראשונה של רבא. הצדקה שנייה, כתוב בתהילים למתחת, אומר דוד, ואני לצל הנכון. צלע זה רמז לאישה שנברא מהצלע של האדם, כלומר באמת בת שבע הייתה ראויה להיות לצל הנכון לדוד, כלומר היא הייתה ראויה לו משש ימי בראשית. אז למה זה בא לו במחאוב ומחובי נגדי תמיד? בגלל שהוא לקח אותה לפני הזמן, כמו אדם שאוכל תאנה לפני שהיא בשלה. עכשיו, כמובן שאמרנו את מה שכתוב, אבל כדאי לראות במפרשים בשביל להבין יותר את הצדקות האלו, ונאמר בסוגריים שזה מזכיר את דעת רבי יונתן במסכת שבת, שכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. אז סיפרנו את הסיפור של החטא וראינו את הצדקות של רב על החטא, ועכשיו מספר רבא על התגובות בעם. גם בפשט של התנ״ך די ברור שאנשים ידעו על מה שקרה, וזה מה שהוביל בסופו של דבר להתמרמרות כלפי דוד, וכנראה שלכן הרבה אנשים הצטרפו לאבשלום במרד. זה גם מסביר את הקללות של שמעי בן גרה כשדוד בורח מאבשלום שהוא קורא לו איש הדמים. אז רבא רואה את אותה אווירה נגד דוד גם בפסוקים בתהילים. כתוב בתהילים למדהי ובצלעי, כלומר אחרי החטא שהיה קשור לצלע שלי, כלומר לבת שבע, אז אנשים שמחו ונאספו, כלומר היו מתאספים וצוחקים עליי, קראו ולא דמו, כלומר אומר דוד להשם כל כך ביישו אותי והלבינו את פניי, ומי שמלבין פני חברו נקרא שופך דמים, אומר דוד הם היו פותחים לי את הלב, לא היו מוצאים שם טיפה של דם מרוב הדם ששפכו לי. והוא ממשיך ואומר אפילו כשהם לומדים תורה הם באים כאילו בתמימות בשביל לצער אותי והם שואלים אדם שבא לאשת איש מה מיטתו, ואז אני אומר להם מיטתו בחנק אבל יש לו חלק לעולם הבא, ואילו אתם שאתם מלבינים את פניי אין לכם חלק לעולם הבא. אז זה התגובה של חלק גדול מהעם, וזה כמו שאמרנו מוביל למרד אבשלום. ועכשיו רב יהודה בשם רב מספר על תגובה קיצונית של דוד לכל הסיפור הזה אחרי המרד. כתוב בפרק ט"ו בשמואל ב' כשהוא בורח מאבשלום, והיא דוד בא עד הראש אשר השתחווה שם לאלוקים, ואומר רב שראש זה עבודה זרה. כלומר מסביר רב, דוד חשש שאם אבשלום באמת יצליח להרוג אותו, אז יהיה חילול השם נוראי, כי אנשים יגידו על מה הגיע לדוד שהבן שלו יהרוג אותו. לכן דוד אמר, עדיף לי לעבוד עבודה זרה, ואז יהיה פחות חילול השם, כי יגידו בגלל זה אבשלום מרד בו, כי אבא שלו עבד עבודה זרה. אבל אז ענה לו חושי הערכי, אחד מהיועצים שלו, אל תעשה את זה. זה שתעבוד עבודה זרה, זה עצמו יגרום לחילול השם גדול. ואם אתה דואג שיאמרו למה אבשלום מרד בך, יש סיבה, הרי אתה התחתנת עם אשת יפת תואר. וחזל אומרים שהפרשייה של אשת יפת תואר ובן צורר ומורה הם כמעט צמודים, בשביל לומר שמי שלוקח אשת יפת תואר, בסוף יהיה לו ממנה בן צורר ומורה, והרי אמא של אבשלום היא מאחה שהיא אשת יפת תואר, ממילא מובן שאבשלום היה בן צורר ומורה ומרד בך, לכן אנשים לא יתפלו כל כך. אז דיברנו על החטא והצדקה של החטא והתגובה הבאה, והתגובה של דוד אחרי המרד, ועכשיו נראה את התשובה שדוד עשה על החטא. אז כבר מקודם ראינו שרב אמר שדוד ביקש שהשם יסלח לו שלא יאמרו שציפור ניצחה כביכול את המלך. עכשיו נראה עוד כמה דרשות בעניין הזה. אז דרשה אחת על מה שדוד אומר בתהילים יוטט, שגיאות מיבין, מנסתרות נקני, גם מזדים חסוך עבדך, אל ימשלו ואז איתם וניקטי מפשע רב. מה זה כל האריכות הזאת? מסביר רבי דוסטאי שדוד המלך יתנהג כמו סוחר, כלומר כמו שסוחר בהתחלה הוא מנסה למכור לך משהו קטן, אחרי זה משהו יותר עיקר, אחרי זה משהו יותר עיקר, כך גם דוד המלך בהתחלה ביקש מחילה על העבירות הקטנות, כלומר עבירות בשוגג, אחרי זה על עבירות במזיד אבל בסתר, ואחרי זה על עבירות במזיד בגלוי שעושות חילול השם. בכל השלבים האלו השם באמת אמר לו שהוא סולח, ואז דוד ביקש אל ימשלו וי, כלומר שהוא ביקש שלא ישתמשו בו כמשל לאדם חוטא, גם את זה השם קיבל, אבל אז הוא ביקש, אז איתם, כלומר אני אהיה תמים, כלומר שלגמרי ימחקו את הפרשייה של החטא של דוד מהתנך, אבל על זה השם אמר לו שאת זה אי אפשר לעשות, לא מוחקים כלום, אפילו את היוד הקטנה שהורידו לשרי כשהפכו את השם שלה לשרה, היה צריך להשלים בשם של הושע כשהפכו אותו מהושע ליהושע, כלומר לא מוחקים שום דבר, אפילו עוד קטנה. אז זה דרשה אחת על הפסוק הזה, שיוצא ממנו שהשם סולח לדוד לגמרי על החטא, רק לא מוכן למחוק את זה מהתנך. לעומת זאת, הגמרא מביאה דרשה נוספת על סוף הפסוק, וניקיתי מפשע רב, שדוד המלך ביקש למחול לגמרי את האבון, והשם אמר לו, אי אפשר למחוק לגמרי, כמו ששלמה הבן שלך יאמר עוד מעט במשלי, שאם אדם לוגע באש הוא נשרף, זה תוצאה טבעית, אם יהלך איש על גחלים ורגליו לא תיקווינה, כן הבא אל אשת רעהו, הוא לא ינקה כל הנוגע בה, זה הפסוק. אז שואל דוד, אז מה אני אעשה? אין סליחה על החטא שלי? אז אומר לו השם, יש סליחה, תקבל עליך איסורים. איזה איסורים הוא קיבל? אומר רב יהודה בשם רב, שהוא היה מצורה, הסתלקה ממנו שכינה ופרשו ממנו הסנהדרין, כל זה במשך חצי שנה. איפה רואים את זה? בתהילים נ"א כתוב, תחטאני ואזוב, כמו האזוב שעושים למצורה. באותו פרק כתוב, ורוח נדיבה תשמחני, כלומר תחזיר לי את השראת השכינה, כלומר שנסתלקה ממנו. ובתהילים קי"ט כתוב, ישובו לי יראיך, כלומר הסנהדרין שפרשו ממנו. עכשיו איך יודעים שזה היה חצי שנה? כי במלאכים כתוב שדוד מלך סך הכל 40 שנה. אבל אם מחשבים את התקופה בחברון, שבשמואל ב' כתוב שזה היה 7.5 שנים, ואת התקופה בירושלים שזה היה 33 שנה, אז יוצא שהוא מלך סך הכל 40.5 שנה. לאן אלמה אותה חצי שנה? אלא שזה החצי שנה שבו הוא היה מצורה. ובשורה הרביעית בעמוד ב', אחרי אותה חצי שנה של ייסורים, שוב בא דוד ומבקש מהשם שימחול לו לגמרי, אומר לו השם, עכשיו מחול לך. אז דוד מבקש עוד שכולם יראו שהשם מחל לו, שיפסיקו לצער אותו. אז אומר לו השם, עד כדי כך אני לא עושה לך בחייך, אבל בימי שלמה בנך אני כן אראה לכולם שמחלתי לך. איך ראו את זה בימי שלמה? כששלמה בנה את בית המקדש, הוא ניסה להכניס את ארון הקודש לקודש הקודשים, והשערים של קודש הקודשים נדבקו אחד בשני, והוא אמר 24 רננות וזה לא עזר, ואז הוא אמר סו שערים רשכם וזה לא עזר, אלעזר, אבל אז כשהוא אמר, השם אלוקים, אל תשב פני משיחך, זוכה לחסדי דוד עבדך, כלומר, תפתח את השערים בזכות דוד, אז השערים נפתחו. ואז כשכולם ראו את זה, שונאי דוד הבינו שהשם באמת סלח לדוד, והם התביישו על כל הצער שהם גרמו לו. ובזה הגענו לשורה השנייה בשורות הרחבות בעמוד ב', סיימנו לדבר על החטא של דוד, הגענו לזה מתוך הדיבור על אחיתופל שיעץ לאבשלום למרוד בדוד, ועכשיו אנחנו עוברים להדיוט האחרון שאין לו חלק לעולם הבא, וזה גיחזי המשרת של אלישע. מה עשה גיחזי שעל זה הגיע לו שאין לו חלק לעולם הבא? אומרת הגמרא שלושה דברים מדרשה. דבר אחד שהוא עשה זה שהוא החביא מגנט מעל העגל שעשה ירובם, וכך העגל התעופף באוויר וכל מי שראה חשב שיש פה משהו אלוקי. אפשרות שנייה מאוד דומה זה שהוא חקק שם קדוש בתוך הפה של העגל, ואז העגל דיבר ואמר את שתי הדיברות הראשונות בעשרת הדיברות, כלומר, אנוכי השם ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. לפי שתי אפשרויות האלו הוא חיזק את העבודה הזרה שהיו עובדים לאותו עגל. אפשרות שלישית, שהוא היה מונע מהרבה מתלמידי הנביאים להגיע ללמוד אצל אלישע. איך רואים את זה? עוד מעט נראה שבסוף פרק ה' במלאכים ב', אלישע גורם לגיחזי להיות מצורע, והגמרא מבינה שבזה הוא בעצם דחה אותו מעל פניו, ומיד אחרי זה, בפסוק הראשון בפרק ו', פתאום התלמידים של אלישע אומרים שאין מספיק מקום. למה רק עכשיו הם אמרו את זה? כנראה שעד עכשיו באמת כן היה מקום, כי גיחזי היה מונע מתלמידים נוספים לבוא. אז אלה שלושת החטאים האפשריים של גיחזי, בכולם מדובר בחטאים שבהם הוא החטיא גם את הרבים, ולכן אומר רבי יוחנן, כשכתוב אחר כך בפרק ח' שאלישע הלך לדמשק, אז שואל רבי יוחנן מה יש לאלישע לחפש בדמשק, אלא שהוא הלך למצוא את גיחזי ולהחזיר אותו בתשובה, אבל גיחזי אמר לו, אני כבר לא יכול לחזור בתשובה, כי למדתי ממך שכל מי שחוטא ומחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, לכן אני לא אצליח לחזור בתשובה. עכשיו, כל החטאים שאמרנו עכשיו, הם לא כתובים במפורש בתנך. עכשיו נראה את הסיפור שהוא כן כתוב במפורש בתנך, שבו אלישע מבקר את גיחזי ודוחה אותו מעל פניו, עוד מעט נראה שכנראה הוא דחה אותו יותר מדי, וכיוון שהוא דחה אותו מעל פניו, אז גיחזי הלך ועשה את שני החטאים הראשונים שהזכרנו, כלומר שהולך ושכלל את העגל של ירובם. אז הסיפור קורה בזמן שבו יש לחימה מתמדת בין ארם לבין ישראל, פה ושם יש קרבות, ויום אחד הגדודים של ארם שבו מישראל נערה קטנה והיא עבדה אצל נאמן, שר צבא ארם. הוא היה איש מאוד מכובד בארם, אבל הוא היה מצורע וזה לא נעים. אז אותה נאמרה, אמרה לגברת שאחראית עליה והיא אמרה לנאמן, שכדאי לנאמן ללכת לאלישע הנביא והוא יצליח לרפא אותו מצרעתו. אז באמת מלך ארם שולח את נאמן אל מלך ישראל, ומלך ישראל שולח אותו לאלישע, ואלישע אומר לו, לך תטבול בירדן 7 פעמים וכבר לא יהיה לך צרת. ונאמן אומר לו, בשביל זה באתי עד לכאן, מה חסר לי נערות בדמשק, אתה עושה עליי צחוק? והוא רוצה ללכת בכעס, אבל העבדים אומרים לו, מה אכפת לך, תנסה? והוא באמת הולך וטובל 7 פעמים בירדן, וכשהוא יוצא, האור שלו חלק, כמו של ילד קטן, והצרת נעלמה. ואז הוא מאוד מתרשם, והוא חוזר לאלישע, והוא רוצה להביא לו הרבה מתנות, אבל אלישע מסרב לקבל. ואז אלישע הולך הביתה, ונאמן חוזר לדרכו, ואז גיחזי, המשרת של אלישע, רץ מהר אחרי נאמן, כשאף אחד לא רואה, והוא ממציא סיפור, הוא אומר, בדיוק הגיעו שני נערים מבני הנביאים מהר אפרים, והם צריכים קצת כסף ואוכל, אז אלישע שלח אותי אליך לקבל בכל זאת קצת ממה שרצית לתת, בשביל להביא לאותם שני נערים, ואז נאמן נותן לו בשמחה, כיכר כסף ושתי חליפות בגדים, גיחזי לוקח את זה, מחביא את זה וחוזר לאלישע. כשהוא מגיע לאלישע, אלישע רואה שעל המצח של גיחזי כבר יש צרת, וכך הוא מבין שהוא עשה משהו לא טוב, ואלישע שואל אותו שלום, איפה היית? וגיחזי מתעמם, הוא אומר לו, לא הייתי בשום מקום, ואז אלישע מבקר אותו על מה שהוא עשה. הוא אומר לו, האם זה הזמן לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים וחרמים וצון ובקר ועבדים ושפחות? והוא ממשיך ומקלל אותו, וצרת נאמן תדבק בך ובזרחה לעולם, ויצא מלפניו מצורע כשלג. ואגב, רבי יוחנן אומר שארבעת המצורעים שיש אחר כך בפרק ז' זה באמת גיחזי ושלושת ילדיו, כלומר, הכללה של אלישע התקיימה. עכשיו, הגמרא שואלת על סוף הסיפור, הרי גיחזי רק לקח כיכר כסף ושתי חליפות בגדים. למה אלישע מבקר אותו על זה שהוא לקח כסף וזהב ובגדים וזיתים וכרמים וצון ובקר ועבדים ושפחות, הרי הוא לא לקח את כל זה. אלא מסביר רבי יצחק, שבדיוק כשנאמן הגיע להירפא, אלישע וגיחזי ישבו ולמדו את פרק 8 שרצים במסכת שבת. ואז כיוון שגיחזי לקח את המתנות מנאמן, אז אלישע אמר לו, כך לפי רשי, שבזה שלקחת את המתנות בעצם קיבלת שכר על מה שלמדת תורה בעולם הזה. וכיוון שהם בדיוק למדו את פרק 8 שרצים, אז הוא אמר לו שהוא קיבל שכר של 8 דברים. ולכן הוא מנה את כל אותם 8 דברים, זיתים, כסף, עבדים, שפחות וכולי, בשביל לרמז לו שבזה הוא בזבז את השכר שלו כאן בעולם הזה על מה שהם למדו את פרק 8 שרצים. אז הסברנו ורחבנו את הסיפור, אבל הגמרא מביאה את הסיפור הזה גם בשביל ללמוד מכאן מסר מאוד חשוב לכל הורה או מחנך או בעצם לכל אדם, שאסור לדחות יותר מדי. כלומר, אם מישהו עושה דבר לא טוב, צריך לבקר אותו על זה, אבל לא בצורה מוגזמת, כי אחרת הוא יעזוב את הכל. כלומר, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, ולא לדחות בשתי הידיים. רבי שמעון בן אלעזר אומר את זה גם על יצר הרע, כלומר, לא לדחות את יצר הרע לגמרי, אלא קצת לתת, קצת לא. ואותו דבר, כשמחנכים את הילדים ואת האישה, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. והברייתא מביאה שתי דוגמאות של אנשים שביקרו, דחו יותר מדי, וזה גרם לשני לעזוב את הכל. דוגמה אחת זה אלישע שדחה לגמרי את גיחזי, כמו שראינו עכשיו בסיפור, שאחרי זה גיחזי באמת הלך ועשה את אותם חטאים שראינו בהתחלה. ודוגמה שנייה, זה דוגמה שהושמטה על ידי הצנזורה, אין את זה ברוב הגמרות שלפניכם, וזה הסיפור על רבי יהושע בן פרחיה, שהלך עם ישו לאיזושהי אכסניה, ורבי יהושע אמר, איזה אכסניה מצוינת מצאנו, אבל ישו אמר, זה לא כזה מצוין, תראה, עיניה של בעלת הבית, תרוטות, היא לא כל כך יפה. ואז רבי יהושע צעק עליו רשע, על זה אתה מסתכל, ואז הוא החרים אותו. וישו ניסה לבקש מחילה המון פעמים, ורבי יהושע לא הסכים לשמוע, ואז פעם אחת שהוא בא שוב לבקש מחילה, ורבי יהושע בדיוק היה באמצע קריאת שמה, אז הפעם הוא דווקא כן רצה לקבל אותו חזרה, אז הוא סימן לו עוד רגע שהוא יסיים את קריאת שמה, אבל ישו חשב שהוא עוד פעם דוחה אותו, ואז הוא עזב הכל והלך לעבוד עבודה זרה, וחטא והחטיא את הרבים, והוא אמר על עצמו שהוא לא יכול לחזור בתשובה, כי מי שהחטיא את הרבים לא יכול לחזור בתשובה. והגמרא מסיימת בעוד עניין קטן אחד על אלישע, ובזה נסיים. כתוב בברייתא שאלישע היה חולה 3 פעמים במהלך חייו. פעם אחת זה היה עונש על זה שכשנערים ביזו אותו, אז הוא קילל אותם, ואז הגיעו דובים מהיער, והרגו שם 42 נערים. פעם שנייה זה היה עונש על זה שהוא דחף את גיחזי בשתי ידיו, כמו שאמרנו עכשיו. ופעם שלישית זה פשוט היה מחלה שממנה הוא נפטר. עכשיו על זה אומרת הגברה שעד אלישע לא היה כזה דבר שמישהו היה חולה ואז היה מתרפא. אלא אם מישהו חולה הוא מת. אלישע היה הראשון שחידש את המושג שיש מחלה שאפשר להתפלל עליה ולרפא ממנה. מאיפה רואים את זה? כי כשהוא מת כתוב ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו. משמע שהיו לו עוד חוליים שמהם הוא לא מת. ובזה סיימנו את הסיפור על גיחזי ועל אלישע, נחזור על מה שראינו היום. התחלנו בזה שדוד בעצם ביקש מהשם לתת לו ניסיון, והשם נותן לו את הניסיון של בת שבע, ודוד לא עומד בניסיון. אחרי זה דוד מתחרט על זה שהוא ביקש את הניסיון. אחרי זה רב המצדיק את החטא של דוד משני טעמים, הוא לא עמד בניסיון בשביל שלא יאמרו שהשם לא צדק בזה שהוא לא נתן לו את הניסיון. ודבר שני, שבת שבע בעצם הייתה ראויה לו כבר מששת ימי בראשית, אלא שהוא הקדים את המועד קצת. אחר כך ראינו שהעם ידע על החטא והעם מבייש את דוד על החטא הזה. ראינו שדוד בעקבות מרד אבשלום שהיה בעקבות החטא, רצה ללכת לעבוד עבודה זרה בשביל שיהיה פחות חילול השם אם אבשלום יהרוג אותו, אבל חושי האורקי שכנע אותו לא לעשות את זה. ואחרי זה ראינו שדוד ביקש מחילה לפי מקור אחד השם אכל לו לגמרי, לפי מקור שני אי אפשר למחול כזה דבר לגמרי, כמו שכתוב במשלי, אלא אם כן הוא יקבל עליו ייסורים, ובאמת הוא היה מצורע וגורש מהסנהדרין, ובאמת הוא היה מצורע ועזבה אותו השכינה ועזבו אותו הסנהדרין במשך 30 שנה. ראינו 3 אפשרויות לעבירה שהוא עשה שבה הוא החטיא את הרבים ולכן הוא אמר שהוא לא יוכל לחזור בתשובה, או שהוא שכלל את הפסל של ירובעם, או שהוא מנע מתלמידים נוספים להגיע לאלישע. אחרי זה ראינו את הביקורת של אלישע על גיחזי על זה שהוא לקח 8 מתנות מנעמן. ראינו שאלישע כשהוא מבקר אותו רומז לזה שהוא איבד את השכר על זה שהם למדו את פרק 8 שרצים, כלומר במתנות האלו הוא קיבל כאן בעולם זה את השכר במקום בעולם הבא. וגם ראינו ביקורת על אלישע שהוא דחה את גיחזי יותר מדי ולכן גיחזי הלך לגמרי ולא עשה תשובה, כמו שגם רבי יהושע בן פרחיה דחה את ישו יותר מדי. ולסיום ראינו שאלישע חלה פעמיים לפני החולי שממנו הוא מת, והוא הראשון שחלה והתרפא כל טוב.